כל חי אונליין, 93fm.co.il.
סמים בשירותי הדת ובסמכותם של בתי הדין, בגלל אי הסכמות של הציבור החרדי והדתי על מינוי רבנים ודיינים, הם מנצלים את הוואקום, אמר.
יש אנשים במדינת ישראל, אנשים חושבים, שבאמת רוצים להפריט את הדת מהמדינה, והם מטפחים את זה בהרבה כסף כל פעם בנישה עקומה או ישרה, לא ממש חזיתית, אלא בנקודה הזאת, שבסופו של דבר הנקודה המרכזית היא שמדינת ישראל לא תהיה מדינה יהודית, תהיה דמוקרטית, ובדמוקרטיה כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. ואנחנו רבים, אין בתי דין נחלשים, רבנים לא ממונים, זה לא נמנע, זה לא עושה, כי כל הזמן רבים זה עם זה, זה עם זה, זה עם זה, ובסופו של דבר, הנה הרבנות נחלשת, הנה הדיינות נחלשת, לא מוסיפים רבנים, לא מוסיפים דיינים, לא נותנים מזכורת, לא בונים מקוואות.
את הדברים אמר הדיין הרב איגרא בכנס רבני ישראל של אריאל במלון ניר עציון, במושב שעסק במדינה יהודית ודמוקרטית ומה שביניהם. בהנחיית בצלאל כאן דיבר גם מזכ"ל דגל התורה חבר הכנסת יעקב אשר, שאמר כי כאשר הדמוקרטיה מתנגשת עם ההלכה, זהו קו אדום שאסור לחצות.
עם כל הכבוד לדמוקרטיה, דמוקרטיה זה ערך חשוב מאוד בדברים מסוימים, אבל קו אדום לא חוצים איתו. והקו האדום מבחינתנו הוא הבסיס הקיומי שלנו. ואם הדמוקרטיה מתנגשת בבסיס שלנו, אז אין לך ספק, זה לא מי לגבור, זה לא מתמודד אחד עם השני.
ראש הממשלה בנימין נתניהו, המסיים את ביקורו ההיסטורי באפריקה, גילה כי במהלך מסעו נוצר קשר בינו לבין מנהיג מוסלמי, שארצו אינה מנהלת קשרים דיפלומטיים עם ישראל ואף נקבעה עמו פגישה. נתניהו סירב לומר במי מדובר, אך ציין כי ישראל פועלת להרחיב את מעגל קשריה למדינות נוספות. היום ישוב נתניהו לישראל ויסיים ביקור בין 5 ימים ביבשת אפריקה, בהם ביקר ב4 מדינות. 2 מטעני צינור הושלכו אמש לעבר קבר רחל, איש לא נפגע ולא נגרם נזק. מול חופי נתניה נמצאו שברי מטוס הנוסעים המצרי שהתרסק לפני 1.5 חודש בדרכו מפריז לקהיר. ראש הממשלה הנחה ליצור קשר עם השגרירות המצרית בתל אביב ולהשיב את השרידים למצרים. בהתרסקות מטוס איג'יפט אייר נהרגו כל 66 הנוסעים ואנשי הצוות. בבריכת שחייה בקריית ביאליק טבע נער כבן 15 ומצבו אנוש. בחוף שדות ים הסמוך לתחנת הכוח שבאזור קיסריה טבע למוות גבר בן 27 מאום אלפחם ושני טובעים נוספים נפצעו באורח קל. ראשי הרשויות בצפון התכנסו ממש בדרישה להגדלת התקציב לפיתוח הפריפריה במסגרת תקציב המדינה. ראשי הרשויות קראו לממשלה ליישם החלטה שהתקבלה לפני יותר משנה ולהעביר לצפון 19 מיליארד שקלים. השר לפיתוח הנגב והגליל אריה דרעי אמר כי אם התקציב הדו-שנתי לא יכלול מימון לתוכנית אסטרטגית לפיתוח הצפון, הוא יחזיר את המנדט שניתן לו לטפל בנושא.
אם אכן רוצים ליישם את החלטת הממשלה על תוכנית חומש הגליל לצפון, חייב לבוא לידי ביטוי בתקציב תוספתי, בתקציב הקרוב. אם זה לא יהיה, אני מחזיר את המנדט לממשלה בנושא של תוכנית הצפון, שמישהו אחר יעשה את זה.
מזכיר האום בן קימון קורא לאיראן להימנע משיגור טילים בליסטיים, וזאת על רקע הניסוי שביצעה טהרן. לדברי בן, ניסוייה של איראן אינם עולים בקנה אחד עם רוחו של ההסכם הגרעין עם המעצמות. ועוד 10 ימים תדון מועצת הביטחון בצעדיה של איראן. תחזית מזג האוויר לסיום, היום תחול הקלה בעומס החום, וממחר תחול התחממות הדרגתית. מידות החום החזויות להיום בירושלים 29 מעלות, בבני ברק והמרכז 30, בשומרון גם כן 30, בשפלה 31, ובצפון הנגב 34 מעלות. עד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM, בתדר החדש 102.5 FM, באתר כל חי ובאפליקציה. כל חי תמיד איתי, כל חי. פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג, יושב ראש ארגון נפש יהודי באירופה וראש בית המדרש זהות בווינה.
מאזינים יקרים, בוקר טוב. פרשה אקטואלית לנו ערב שבת, פרשת חוקת, בעיצומו של ספר, בעיצומם של ימי פרשת במדבר. בפרשת חוקת אנחנו רואים כמה דברים מעניינים. התורה מתחילה בפרשה, בפרשת פרה אדומה, חוקת, החוקה הזאת שאנחנו לא מבינים אותה, כמו ששלמה המלך אמר, איך קמה והיא רחוקה ממני. בהמשך הפרשה אנחנו רואים את משה רבינו שמכה על הסלע ולא מדבר על הסלע כמו שמבקש ממנו, כמו שציווה אותו הקדוש ברוך הוא. בהמשך גם רואים את עם ישראל שמתלונן על הלחם והמים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקלת. אנחנו, זה קצת לפני המים שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו. עכשיו בחלק הראשון הייתי רוצה באמת לעסוק בנושא הזה של החוקה. אותה חוקה, חוקת הפרה, חוקת התורה. התורה קוראת גם לחוקת הפרה, חוקת התורה, זאת חוקת התורה בהמשך, בפסוקים הראשונים של הפרשה. ואני קודם כל רוצה לשאול שאלה פשוטה, הרי כתוב, אנחנו יודעים, זה כל כך מפורסם וברור, שפרה אדומה זה חוקה, אין בה טעם. והרי מי שמסתכל ברשי ובמדרש רואה שכתוב, מה טעם פרה אדומה? תבוא העגל ותקנח צועת, זאת אומרת, תבוא הפרה ותקנח צועת בנה. הפרה היא הפרה אדומה, היא תקנח צועת בנה את מעשה העגל. עם ישראל חטא בעגל, ובשביל לחפר על החטא העגל צריך להביא את פרה אדומה, הפרה הזאת שתחפר על הבן שלה, הבת שלה, העגל. אז רואים שיש איזשהו טעם מסוים. נו, אז מה, למה אנחנו כל הזמן דבקים בשיטה או בטעם, דבקים באי-טעם, שאומרים לנו אין, לא אומרים, אנחנו ככה ידוע לנו, חוקה, חוקה, חקקתי ואין לו טעמים. אנחנו יודעים גם, הרש"י הראשון בפרשה אומר שאכן למצווה הזאת, מצוות פרה אדומה, אין טעם. אבל אני רוצה לדבר קצת יותר רחב, ולנסות לראות, ולנסות ביחד, ננסה ללמוד ולראות, שבאמת המטרה והטעם העיקרי של פרה אדומה זה לא לדעת. יש מאמרה ידועה של רבי נחמן מברסלב שאומר, כמדומני שזה רבי נחמן מברסלב, ראיתי את זה בשמו, אבל משום מה נראה לי שלפני הרבה שנים ראיתי את זה בשם מישהו אחר. והמאמר שלו אומר, והאמרה שלו אומרת, תכלית הידיעה שלא נדע. מה הכוונה? תכלית הידיעה, אנחנו כל כך חושבים את עצמנו חכמים, החוכמה הגדולה זה לדעת שאתה לא יודע. לכן קודם כל הבסיס, היסוד, ההנחה הראשונה והפשוטה של מצוות פרה אדומה, החוקה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בתורה, נתן על ידי משה רבינו, ועל זה שלמה המלך אומר, איך כמה והיא רחוקה ממני, אני חכם. אבל החוכמה הגדולה ביותר שלי, שאני יודע שהיא רחוקה ממני, שאני יודע שאני לא יודע. תכלית הידיעה, הכוונה, זה הידיעה הכי טובה שיש, הכי ברורה, והכי צלולה. בעולם המערבי, בעולם שלנו שאנחנו חיים בו, אנחנו מגדלים ילדים, את עצמנו, תמיד שאנחנו צריכים לדעת הכל, להבין הכל, מה שלא מובן בכלל. בעולם אני, ברוך השם, עוסק בתחום הזה של, אני לא קורא זה חזרה בתשובה, יהדות, מדברים עם צעירים על יהדות, והשאלה באמת תמיד, נקרא לזה הראשונה, עליו שמיד אנשים מבינים שזאת לא שאלה, אבל השאלה הראשונה, הוא הבקשה הראשונה מאדם שאיננו שומר תורה מצוות, כשהוא מתחיל לשוחח ולנסות לדבר על דברים רציניים, ולא רק שאלות של צבא ומדינה, דת ומדינה, שהדברים האלה, אני אגע בחוץ לארץ כבר הרבה שנים, בחוץ לארץ השאלות האלה לא נשאלות בכלל, והן לא קשורות, כך שבאמת, כשאתה מתעסק עם אנשים שרוצים לשמוע על יהדות, השאלות האלה לא נשאלות, ולכן זה גם דווקא מאוד נוח, לדבר באמת ישר על דברים עצמם, ולא מסביב, ולא כל מיני סיפורים מהלכים, וכל מיני סיפורי בדיות על הדת והפוליטיקה. ואז השאלה הראשונה שנשאלת, האם אתה, שפונים אליי לצורך העניין, אבל לא משנה, לכל מי שכביכול מייצג את הדת ואת התורה, שואלים, האם אתה יכול להוכיח לנו ולהסביר לנו באופן חד משמעי, ב-100% שיש אלוקים, שניתנה תורה וכו' וכו'. קודם כל צריך להבין שאם היה אפשר להוכיח, כמובן שאפשר להוכיח דברים כאלה, אבל אם ההוכחה הייתה ברמה של 100% ממש, אז לא הייתה בחירה. הבחירה היא, הכוונה היא שיש תמיד את האפשרות לחשוב אחרת, את האפשרות להפריך את ההסבר, את ההוכחה. אפילו בקריאת ים סוף, המדרש מספר שהיום שטענו שהיה רוחות חזקות בלילה, כמו שהתורה מספרת שהיה רוחות חזקות כל הלילה, והרוח הצליחה להפריד את הים. כמובן ששוב, זה היה אז מגוחך, אבל היה לפחות איזשהו פתח מסוים בשביל לתת להרגיש שהדברים יכולים להיות כביכול בדרך הטבע. אבל שוב נחזור לנקודה, אז השאלה תמיד כביכול שנשאלת ומתבקשת, נוכיח, אנחנו רוצים לדעת, רוצים להבין. היום זה עידן כזה שהכל רוצים לדעת, הכל רוצים להבין. ואם אנחנו לא מצליחים לתת לאנשים להבין, אז הם מתרחקים כביכול, אנחנו לא מבינים. זה בדיוק מה שפרשת השבוע רוצה ללמד אותנו. החכמה והיא רחוקה ימיני, חוקת זה לא להבין. עכשיו אם שאלתי קודם, הרי למעשה מי שורה ברשי במדרש, יש הסבר למצוות פרה אדומה, שהיא תבוא לקנח את צועת בנה, את העגל. אבל מה קרה שם? מה קרה בעגל? הרי העגל בסך הכל, שוב, זה לא בסך הכל בכלל, כי חטא העגל היווה מצב מאוד מאוד חמור, כמו שמסופר בתורה, זה לא דברים מחודשים, ולא דברים אפילו שכתובים במדרש. התורה ככה אומרת שחטא העגל הביא דבר חמור מאוד על עם ישראל. אבל מה קרה בחטא העגל? זה לא שחס וחלילה רצו לעבוד עבודה זרה, אלא מה? אני חושב ששוחחנו על זה בתוכנית שלנו בפרשת כתיסה. מה שקרה בחטא העגל באופן כללי זה היה שעם ישראל לא קיבל ציווי, והחליט, אם לא קיבל ציווי, אנחנו חכמים מספיק לדעת איך לעבוד את השם. אם אנחנו רוצים לחפר על זה, מה הכפרה לדעת, להיות חכמים ולהחליט שמה שאין ציווי אנחנו יודעים לעשות לבד? הפתרון, הכפרה לזה, זה לקיים את מצוות פרה אדומה. למה? כי פרה אדומה עושים אותה בלי להבין. אם אתה עושה דבר ואתה לא מבין אותו, זה הכפרה לחטא העגל. כי בחטא העגל, חשבנו שאנחנו יודעים, עם ישראל חשב שהוא יכול לעשות גם בלי להבין, חס וחלילה, לא חס וחלילה, לא שהוא עשה בלי להבין, אלא הוא עשה רק כי הוא מבין, או כי איך שהוא רוצה להבין, ככה הוא עושה. משה רבנו לא יורד אחרי 40 יום, לא משנה, היה איזשהו בלבול מסוים, אז אנחנו יודעים איך לעשות. אתם יודעים, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם רוצים לחפר על אתם יודעים, אתם צריכים לעשות משהו שאתם לא יודעים, שזה מצוות פרה אדומה. נקודה שנייה באותו חלק של התכלית הידיעה שלא נדע, באמת להחדיר בעצמנו את הלא יד, לא לדע, שאנחנו לא יודעים, לא מבינים הכל. דרך אגב, גם יש הרבה הורים שמאוד מאוד טועים בזה, וחושבים שכשהבן שלהם שואל אותם שאלה, הם תמיד צריכים לתת תשובה. ויש הרבה הורים שלצערים נותנים לילדים תשובות גם לא נכונות, לא אמיתיות, חצי שקר, אני אומר את זה חצי רק בלשון המעטה. יכולים לפעמים להגיד לבן, אני לא יודע, צריך לברר, צריך לבדוק, אני לא יודע. לא יודע, לא הופך את הבן אדם לבן אדם לא מספיק רציני. יש עוד נקודה, כמו שאמרתי קודם, על משה רבינו, והאיש משה ענב מכל האדם. זה, כשהקדוש ברוך הוא פונה למרים, לפני שתי פרשיות, שמרים מדברת במשה רבינו, והקדוש ברוך הוא אומר כביכול למרים, איך את מדברת על משה רבינו? הרי פה אל פה אדבר בו, זה באמת, משה רבינו הגדול. גדול ישראל, מנהיג העולם, מנהיג היהדות, מנהיג של העולם, של העם היהודי, הוא הרי כתב את התורה, אז הרבה שואלים, מי שבאמת קורא את התורה באופן פשטותי, באופן פשוט, איך משה בן כותב על עצמו, והאיש משה ענב מכל האדם? אנחנו חושבים באופן פשוט, יש הרבה תשובות דרך אגב לשאלה הזאת, אבל אנחנו חושבים באופן פשוט, כשאתה שואל מישהו מה זה ענבה, ענבה זה הפך מגאווה, ככה זה באופן נורמלי נכון. מי שאין לו כבוד, לא רוצה כבוד, בורח מן הכבוד, הוא ענב, אז איך יכול להיות אדם שכותב על עצמו שהוא ענב, אז כביכול הוא מתגאה בזה, אז הוא כבר לא ענב, כמו שהיה איזשהו סיפור. שהיה בעל הבית חשוב, הרבה כסף, בא לאחד הישיבות החשובות, משל עם בדיחה בצידה, שבא לאחד מראשי הישיבות בליטה וביקש ממנו, שישכנע בחור אחד, אחד הבחורים הטובים, להשתדך עם ביתו. והראש הישיבה בא לבחור הזה ואומר לו, תשמע, יש לי בשלך להציע בחורה כזאת וכזאת, בת של זה וזה. הבחור אומר לראש הישיבה, אני לא מבין, אני הרי יודע את כל השעס, אני ואני ואני ואני, אז אני חושב שמגיע לי יותר מזה, אני מגיע לי גם זה וגם זה, אולי איך אומרים תורה וגדולה במקום אחד, גם תורה, גם גדולה, אני לא רוצה רק מישהו שיש לו כסף וגדולה. ואז הוא חזר עם התשובה הזאת לבעל הבית, הבעל הבית אומר, אולי ראש הישיבה ישכנע אותו, שאיך אומרים, שיהיה לו קצת את מידת הענווה, נכון, הוא באמת בחור מצוין, אבל... וראש הישיבה פונה אליו אחרי כמה ימים ואומר לו, תשמע, אני מהשיחה ששוחחתי את הפעם האחרונה שדיברנו על השידוך, והתחלת למנות את מעלותיך, אני החלטתי ואני חושב שאתה מאוד חשוב שאתה תלמד קצת מוסר, ותלמד ותגיע למידת הענווה, שלא תתגאה כל כך במידותיך. ואז אחרי כמה חודשיים, שלוש, פונה אליו ראש הישיבה שוב, אומר לו, נו, למדת כבר? עבדת על מידת הענווה? אומר לו, בטח, ממש הרבה זמן אני כבר יושב והוגה בעניין ועובד על עצמי. אז הראש הישיבה אומר לו, נו, אז אולי עכשיו יש זמן שתוכל לקבל את השידוך שדיברנו אז. אמר לו אותו בחור, אני לא מבין את הראש הישיבה, הרי אני, כמו שאמרתי לראש הישיבה אז, אני הרי את כל השעס יודע ואת זה ואת זה, וגם אני ענב, עכשיו אני, יש לי גם את מידת הענווה. אז איך הראש הישיבה רוצה שאני, הראש הישיבה רוצה שאני אקח את השידוך הזה? כמובן שכשמספרים את השידוך, את הסיפור הזה, זה מגוחך, אבל לצערנו זה, יש הרבה אנשים שהם ככה, שהם עוד מוסיפים לעצמם, אבל משה רבינו והאיש משה ענב מכל האדם? התשובה היא כי, כמו שאמרתי קודם, ענבה אצלנו מיד מצטיירת כהפך מכבוד. משה רבינו שכתב, האיש משה ענב מכל האדם, ענב הכוונה היא שהוא מבין שהוא לא יודע הכל, שהוא לא החכם הכי גדול, שהכל מאיתו התברך. ואת זה באמת משה רבינו היה, כמו שכתוב, באסטפקלריה מאירה. משה רבינו ראה, כביכול, היה לו קשר עם הקדוש ברוך הוא ברמה הכי גבוהה של הנביאים, אסטפקלריה מאירה. מה הכוונה מאירה? הוא ראה ב-100%, לא ב-99.9% ולא ב-80% ולא ב-60%, שהוא אפס, שהוא ענב, שהוא באמת כלום, כי הוא ידע שהכל מאיתו התברך. זה הכוונה, תכלית הידיעה שלא נדע. זה מה שפרשת חוקת מלמדת אותנו בחלק הראשון שלה. פרה אדומה, חוקה, חוקה נתתי לכם. אתם לא יודעים. לא לדעת לא הופך את הבן אדם לפחות טוב, לפחות חכם. שלמה המלך, החכמה והיא רחוקה ממני.
היו ימים חמים, ימי בצורת. פני יפשו כסדק אדמה. צדיק אמר ולא נותר לי קצורת. שאלתי, לחשתי, בשביל מה? החורף שוב היכה בי כל כך ערב, והמבט כוסה גרירי בשתי עיניים, ומסדקי קירות ניבט העצב. שאלתי, לחשתי, עד מתי? אך ליתרת עם רוח ערב עלינו שלו על גג ביתי. אני יודע, אני שומע, מי שהוא הולך תמיד איתי. אך ליתן עם רוח עלינו שלו על גג ביתי. אני יודע, אני שומע, מישהו הולך תמיד איתי. זוכר בדידותי זועקת על התפנה בשתי כפות ידה. את צערי חילקתי עם פת לחם. שאלתי, האומנם ואם כדאי? את תפילתי אסכח הלא הלא, עוד לא חשות שפתיי מתוכני. אני יודע מי שהוא למעלה, רואה אור עששית בחלוני. אני שומע, מישהו הולך תמיד איתי. יודע, כן אני שומע, מישהו הולך
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג, יושב ראש ארגון נפש יהודי באירופה. גם השנה בחרו עבורכם ברוגע נופש את היעד המושלם לחופשה בלתי נשכחת בפסגות הרי האלפים. המלון המפנק, האוכל המשובח והנוף הבלתי נגמר שמשתקף מכל פינה. וכל זה בקרבת האתרים היפים ביותר בשוויץ ובצרפת. הצטרפו גם אתם. לפרטים 072-235-4444 072-235-4444 רוגע נופש, מכל הסיבות שבעולם.
לנופש קיץ בכנרת, סוף שבוע מיוחד עם ארגון ותתפלל חנה, שלושה ימים במלון כנר המפואר, פרשת בלק 14 ביולי במחירים מיוחדים, פעילויות מגוונות לכל המשפחה והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. לפרטים 052-55-00654 052-55-00654 ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
גם אם נדמה לכם שביתכם נקי מחרקים, יש סיכוי סביר שחרקים מצויים במקומות מסתור שקשה להגיע אליהם.
בדיוק לשם כך, המציאו במעבדות סנו את K2000, מדביר חרקים מיקרו-קפסולרי. החומר הפעיל כלוא בתוך כדוריות זהירות, מיקרו-קפסולות. הוא נדבק לרגלי החרקים המובילים אותו למקומות המסתור שלהם. שם הוא מתפרק באיטיות ומדביר את מושבות החרקים באופן יעיל ויסודי.
עשו זאת בעצמכם.
K2000, לבית נקי מחרקים. בעיה, קרוסנו.
איך אני יכול לסיים 8 קרוביות, 6 ברוקולים ו-20 גזרים בארוחה אחת?
גם אם תאכלו מבוקר עד ערב רק פירות וירקות, לא תספקו לגוף שלכם את כמויות הוויטמינים והמינרלים להם הוא זקוק. גם בקיץ, כל המשפחה שומרת על הגוף עם המולטיויטמין סופרים למבוגרים, ותבליות צ'ובבל לליסה לילדים של מקסי הלס, בהשגחת בדץ העדה החרדית.
על תוספי התבונה, הטובים בעולם, לא מתפשרים.
מחסני חשמל מחלקת כסף מתנה. קונים במחסני חשמל ומקבלים עד 2,000 שקלים בחזרה לקנייה הבאה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
צ'יק צ'ק ג'וק זה צ'יק צ'ק ג'וק, לא תראה אף פעם ג'וק.
למה לשלם למדביר? הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. חייגו עכשיו 1-700-500-889.
בעל צימר, דירת נופש, רוצה להגיע לאלפי לקוחות חדשים? פרסם עוד היום בלוח הארץ, לוח המודעות המוביל לציבור הדתי והחרדי. חייגו עכשיו 03-80-5-2 03-80-5-2. הלוח מופץ חינם בכל הארץ.
וואו, איזה מסוק ענק, כמה מתנות.
היי, מסוק מתוק של פליימוביל, תוריד לנו קצת מתנות.
אז תשתתפו במבצע לקלוקים פליי.
לקלוקים פליי, המבצע המתוק של הקיץ ממריא. קנו מהמגוון הענק של ממתקי לקלוקים ותוכלו לזכות בעשרות משחקי פליימוביל יוקרתיים. חייגו עכשיו 0722-600-102 ובחרו את הפליימוביל שלכם. לקלוקים, עוד אחד ודי.
הנה זה בא, האירוע הגדול של השנה במעמד הקהל אדיר. מקבלים פני משיח בכיכר, מופע אומנים ענק, שרים אחדות, רואים גאולה. יום ראשון, דלת בתמוז, 10 ביולי בשעה 7 בערב. כולנו נפגשים בכיכר רבין תל אביב. משיח.
מחסני חשמל מחלקת כסף מתנה. קונים במחסני חשמל ומקבלים עד 2,000 שקלים בחזרה לקנייה הבאה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
חושבים שהילדים כל היום בבית? איפה? כשיש אור בחוץ, הם בחוץ. הולכים, משחקים ורוכבים על אופניים. אז אתם, הנוהגים בעיר, שימו לב. במיוחד כשאתם בסביבת ילדים, ליד גינות משחקים, בתי ספר או גנים. שימרו על ערנות גבוהה ועל מהירות נמוכה. ושימו לב לכל ילד העלול להתפרץ פתאום לכביש. כי הילדים של היום, כמו תמיד, הם ילדים. והאחריות, כמו תמיד, היא שלנו, הגדולים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה. rsa.gov.il.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג, יושב ראש ארגון נפש יהודי באירופה.
פרשה אקטואלית, ואנחנו ממשיכים הלאה. ערב שבת, פרשת חוקת. ובפרשת השבוע שוחחנו קודם על נושא של החוקה, שעל שמה גם נקרא פרשה חוקת הפרה, חוקת התורה, על מה שאנחנו לא יודעים, שכשאנחנו לא יודעים זה גם כן תכלית הידיעה, התכלית של הבן אדם זה להבין שהוא לא יודע. אבל בהמשך הפרשה, לפני שעם ישראל מקבל את המים מהסלע, וכשמשה רבנו מכה על הסלע במקום לדבר, עם ישראל מתלונן. כמו שהתורה אומרת, ותקצר נפש העם בדרך, וידבר העם באלוקים ובמשה, ובהמשך העם מה אומר, אין, כי אין לחם ומים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. אז כולם גם שואלים, מבוש, אין לחם ומים הרי היה להם, היה להם מן, היה להם אוכל כל הזמן, והם יכולים לטעום איזה טעמים שהם רוצים. אז המדרש אומר, רק צריך להבין את העניין, באמת, הרי הם לא סתם טענו טענות, טענו טענות, אולי עוד בת נראה מה הייתה טענתם, אבל זה לא היה טענות סרק. המדרש אומר שעם ישראל קיבל את המן, היה נס, שהם לא היו צריכים לצאת לאחר האכילה לשירותים, כמו שאומרים. ולכן הם דווקא, הם התלוננו כביכול, כי זה לא היה כדרך הטבע. וזו הטענה שהייתה להם. לא משנה שזה כמובן היה נס גדול מיוחד, שזה נספג בגוף ולא היה צריך להוציא את האוכל מהגוף. אבל המדרש אומר דבר מאוד מאוד מעניין. המדרש אומר שמשה רבינו אמר להם, כשהם התלוננו על הלחם הקלוקל, ועל מה שהם התלוננו בפני משה, בקדוש ברוך הוא, כמו שהתורה אומרת, על זה שאין להם לחם ואין להם מים. אומר המדרש שמשה רבינו הוכיח אותם, ואמר להם, כפויי טובה, בני כפויי טובה אתם. אתם כפויי טובה, כי אתם מקבלים מהקדוש ברוך הוא את הכל, את כל השפע הגדול שיש במדבר, ויש לכם עוד טענות. אבל אתם בני כפויי טובה. מי ההורים שלכם שהם כפויי טובה גם, כן? אדם הראשון כבר היה כפוי טובה. במה? כשהקדוש ברוך הוא שאל אותו, למה אכלת מעץ הדעת? מה קרה? אדם הראשון ענה לקדוש ברוך הוא, האישה אשר נתת עמדי. כביכול, אדם הראשון מתלונן לקדוש ברוך הוא, אתה נתת לי אישה, זה טוב מאוד, תודה רבה, אבל היא זאת שעשתה את הבעיות. זאת אומרת, הוא גם כיוון בדבריו, והיה בזה משום כפיות טובה. אז הרבה מן המפרשים, מפרשי המדרש שואלים, מה פירוש מה משה רבינו הוכיח אותם בזה שהם כפוי טובה, בני כפוי טובה, מה יש בהוכחה הזאת? לצערנו היום יש אנשים שכשהם מקללים מישהו, שהם מדברים לו יפה, כמו שאומרים, אומרים לו, אתה ככה בן ככה. אוי ואבוי, זה סתם, זה מילים לא יפות, אבל סתם, מה הכוונה שמשה רבנו מוכיח אותם ומטרה בהם ואומר להם, אתם כפויי טובה, בני כפויי טובה, מה? אז טוב, אז כבר אדם הראשון היה, מה הטענה של משה רבנו? אבל התשובה היא, אני חושב, כמדומני בשם הסבא מנוברדוק, אני לא זוכר כרגע, כי ראיתי זה לפני כמה שנים, אבל תשובה נפלאה, הוא אומר, שצריך לדעת שמשה רבנו בא אליהם בטענות, הוא התכוון לומר, תשמעו, יכול להיות שהמידה הזאת של כפיות טובה בא לכם ככה, אתם לא הייתם רגילים, זאת אומרת, זה בא לכם בהפתעה. אתם קיבלתם, אתם מקבלים כאן במדבר כל כך הרבה את כל השפע הגדול, ויש לכם טענות, ואתם לא עבדתם על המידה הזאת של כפיות טובה, אבל אני לא מבין אתכם, אומר להם משה רבינו. הרי כבר מאז אדם הראשון, עיר פרא אדם יוולד, בן אדם נולד פרא אדם, שהכוונה היא פרא אדם, כמעט החלק המרכזי של הדבר זה הכפוי טובה. כפוי טובה זה פרא אדם, כי הוא חושב שהכל מגיע לו, אז לכן הוא כופר בטובה של מישהו, אומר למישהו, נתת לי, טוב, מגיע לי, אני החזק ואני הגדול, הכל מגיע לי. אז משה רבינו אומר להם, אני לא מבין אתכם, הרי אתם כבר מאז ומעולם הוריכם וסביכם, אדם הראשון כבר היה נגוע בכפיות טובה. אז הייתם צריכים לעבוד על עצמכם, הייתם צריכים הרבה יותר לחשוב כל דבר פעמיים, הרי אתם איך אומרים, זה בטבע. מי שיש לו בטבע בעיות מסוימות, יש לו, הוא מרגיש שזה חלק מהבעיה שלו, הוא צריך לעבוד על עצמו הרבה יותר. כל אחד, הרי זה ברור, נסתכל בסביבה שלנו, כל אדם, בסביבה שלו, בעבודה שלו, בלימודים, ילדים, כל אחד, אפילו כל אחד, אם יש לו כמה ילדים ברוך השם בלי עין הרע, שיסתכל אצל הילדים שלו, שיראה שלכל ילד, ולכל אדם שבסביבה שלנו, כל אישה שבסביבה שלנו, יש מידות מסוימות שעליהם הם צריכים לעבוד, כי זה הטבע שלהם. יש אנשים יותר גבתנים בטבעם, שהם צריכים לעבוד על מידת הגבה. יש כאלה שדווקא הם מאוד מאוד פשוטים, לא מחזיקים מעצמם, אבל אדרבה, בגלל זה הם לא עושים דברים מסוימים, והם צריכים לעשות. כל אחד יש כמובן את העבודה המיוחדת, ממש המדויקת בשבילו. איך אמר אחד מגדולי הדור, אמר, כמדומני, סטייפלר אמר, שכל ילד, הוא אמר את זה אז לפעילים הראשונים של, 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 של שהלכו לעבוד, לצאת לערי השדה ולקרב את הילדים שעזבו את התורה ואת המצוות לאחר קום המדינה, אז סטייפלר אמר, תבינו שכל ילד כזה זה אברהם אבינו, זה איזה נפש שיש, שהיא ליבה לעולם, יש לה את ההתמודדויות שלה, את הכוחות שלה, אבל למעשה יש לה אפשרויות להגיע גם לאברהם אבינו, כי אם היא תגיע למושלמות שלה, הילד הזה או הילדה הזאת, היא תגיע לרמה של אברהם אבינו. אף אחד מאיתנו לא נדרש להיות אברהם אבינו, ולא משה רבינו, ולא מרים, ולא אסתר, ולא שום אחד מגדולי ישראל. כל אחד צריך להיות מה שהוא באמת. מה שהוא יעקב צריך להיות יעקב, ומרים צריכה להיות מרים, ולאה צריכה להיות, כל אחד צריך להיות מה שהוא. מה שהוא עם הכוחות שלו, עם ההתמודדויות שלו. כשמשה רבינו יפנה לעם ישראל טענה, כפויי טובה, בני כפויי טובה, הוא התכוון להגיד להם, אתם חייבים לעבוד על המידה הזאת, כי המידה הזאת כבר מושרשת בכם, ולצערנו באמת אנחנו רואים את זה, אני משתדל, אנחנו מדברים עכשיו על פרשה אקטואלית, להיות אקטואלים, נכון? שהתורה היא תמיד תורת הנצח, אבל כל מה שאנחנו נסים ללמוד, אנחנו נסים ללמוד את זה לחיי היומיום שלנו. והחיי היומיום, לא צריך להיות גאון בשביל להבין כמה זה חשוב לחיי היומיום. אנחנו קוראים את התורה, והתורה זה באמת תורה מלשון הוראה. את הסיפור של עם ישראל שמתלונן על הלחם הקלוקל במדבר. טוב, זה איזשהו סיפור מקומי כביכול, זה ממש ממש לא. זה סיפור יומיומי, זה סיפור שאנחנו חיים אותו כל יום. כל הזמן הסביבה שלנו נותנת לנו. אנחנו תמיד נמצאים במצב שאנחנו מקבלים מאנשים. כל הזמן, כל 24 שעות ביומה שלנו כמעט, אנשים עוזרים לנו, מסיים לנו, אנחנו לא שמים לב. הסביבה שלנו זה ההורים שלנו, הילדים שלנו, כל אחד בסביבתו באשר הוא. אלא מה? שוב פעם, אנחנו נולדנו כפויי טובה, כן? אכן כך, אנחנו פשוט נולדנו כפויי טובה. תמיד אנחנו חושבים שמגיע לנו, תמיד הכל שלנו, או שאנחנו לא שמים לב שנותנים לנו. כן, זה טבעי, הוא עשה את זה בלי, הוא לא התכוון לעשות לי טובה. כאילו שאנחנו חייבים להחזיר למישהו טובה זה בגלל שהוא התכוון. מה, יש עניין במצוות שיחות כוונה? אנחנו חייבים טובה למישהו, להחזיר טובה למי שנתן לנו טובה, זה לא בגלל שהוא התכוון לעשות או לא התכוון. אם הוא עשה לנו, אנחנו חייבים להחזיר לו טובה. ולא לחינם הגמרא אומרת שכל הכופר בטובתו של חברו, סופו שיקפור בטובתו של מקום, זה מאוד מאוד פשוט, וזה גם תהליך מאוד מאוד מהיר. אם אנחנו חושבים, מישהו מאיתנו חושב שכל מה שנותנים לו זה מגיע לו, וכל מה שעושים בשבילו זה דרך הטבע, זה כך צריך להיות. אז הוא יבין באופן מאוד פשוט ומהיר, שגם מה שיש לו מהקדוש ברוך הוא זה מאוד פשוט, וככה צריך להיות, והטבע הוא טבע, והדברים זורמים. לכן כל הכופר בטובתו של חברו, סופו שיקפור בטובתו של מקום. מאוד מאוד מהר זה גם יכול לקרות. מה זה סופו? זה לא ייקח הרבה זמן. בגלל שבאמת, מי שלא חש את הסביבה שלו ומבין שכל מה שהוא מקבל, כמו שאמרתי, זה 24 שעות בימה, כן? גם כשאנחנו ישנים, יש מישהו שבאיזשהו מקום חושב או חשב עלינו ונתן לנו לישון כמו שצריך ומאפשר לנו מחר לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות, יותר ברגע, יותר בבנעימות, כל אחד עם הסיפור שלו. זה העבודה שלנו, של, של, של הכפיות טובה, של ההבנה הזאת. וכשמשה רבנו מטיף להם, הוא אומר, כפויי טובה, בני כפויי טובה. מה נגיד על הדור שלנו? אנחנו לא כפויי טובה, בני כפויי, בני, בני, בני. לצערנו, לאורך כל הדורות, עם ישראל לא היה מה... כמובן שעם ישראל, לאורך כל הדורות, כמה צדיקים וצדקניות של עם ישראל שהרימו את העולם, בנו את העולם, החזיקו את העולם. אבל הנקודה הזאת של כפיות טובה היא ליוותה אותנו כמו שאנחנו רואים. התורה מחזקת את הדברים ונותנת לנו זווית ראייה לנושא הזה. וכשמשה רבנו פונה לעם, אומר לעם ישראל, תדעו לכם, אתם לא התחלתם, זה כבר לא מעכשיו, זה עוד מהאדם הראשון. לכן בוודאי חשוב לנו, אנחנו, בדור שלנו, בימים שלנו, כל אחד ואחד מאיתנו, בוודאי חשוב לנו לעבוד על המידה הזאת, פשוט להסתכל על הסביבה ולמה שאנחנו מקבלים, ולהגיד תודה. פשוט להגיד תודה.
תודה לך עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג, יושב ראש ארגון נפש יהודי באירופה. במוצא שקרוב יארח מנחם טוקר את ענק הזמר המזרחי חסידי חיים ישראל, שמגיע לאולפן לרגל צאת אלבומו החדש, אספתי רגעים. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, כל מוצ"ש ב-11, רק כאן בקול חי.
חופשה בהולנד, במלון היוקרה גולדן טוליפ, רק עם סי טראבל, חייגו עכשיו 0-3-5-7-5-8 התחרות הגדולה ילדים יוצרים ירושלים נקייה יוצאת לדרך. עיריית ירושלים מזמינה אתכם ילדי העיר לעצב כרזה יצירתית שתעודד את תושבי העיר לשמור על סביבה נקייה ולשלוח אותה לתיבת דואר 755 ירושלים. בתום התחרות יכריז צוות שיפוט מיוחד מטעם העירייה על שלושת הזוכים שעיצבו את הכרזות המוצלחות ביותר ויזכו בשוברים בסך אלפי שקלים לרכישת צעצועים. ילדים יוצרים ירושלים נקייה.
לנופש קיץ בכנרת, סוף שבוע מיוחד עם ארגון ותתפלל חנה, שלושה ימים במלון כנר המפואר, פרשת בלק 14 ביולי במחירים מיוחדים, פעילויות מגוונות לכל המשפחה והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. לפרטים 052-55-00-654 052-55-00-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
מחסני חשמל מחלקת כסף מתנה. קונים במחסני חשמל ומקבלים עד 2,000 שקלים בחזרה לקנייה הבאה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
שלום, כאן שמעון פרץ לסטנדאפיסט. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לנופש שלא תשכחו, בחבל טוסקנה שבאיטליה. מלון יוקרתי ומפנק, טיולים לאתרים המפורסמים בעולם, יהדות עתיקה, נופים עוצרי נשימה, וכמובן אטרקציות והופעות.
בקיץ הזה נופשים עם טור עולם. שבעה ימי חופשה קסומים ומחזקים כהלכה בטוסקנה שבאיטליה. לפרטים 03-579-1710.
דלתות פנדור, דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות בישראל.
גם אם נדמה לכם שביתכם נקי מחרקים, יש סיכוי סביר שחרקים מצויים במקומות מסתור שקשה להגיע אליהם.
בדיוק לשם כך, המציאו במעבדות סנו את K2000, מדביר חרקים מיקרו-קפסולרי. החומר הפעיל כלוא בתוך כדוריות זהירות, מיקרו-קפסולות. הוא נדבק לרגלי החרקים המובילים אותו למקומות המסתור שלהם. שם הוא מתפרק באיטיות ומדביר את מושבות החרקים באופן יעיל ויסודי.
עשו זאת בעצמכם.
K2000, לבית נקי מחרקים. הבעיה, קרוסנו.
מה נשתנו קורבונוי מכל הקורבונויז?
שולחן ארוך, תשובות הראשונים, מנחת חינוך, נודע ביהודה, חידושים על השעה, ספרי הלכה ומנהגים, ספרי ראשונים ואחרונים, מאות ספרים בכל מקצועות התורה. בקיצור, מכון ירושלים. גם השנה, במכון ירושלים, לרגל שבוע הספר, מאירים את העולם עם עושר תורני במחירים מיוחדים. גם קופונים וגם פריסת תשלומים נוחה במיוחד. מהרו, בירושלים רחוב יעקב מאיר 10, בנק ירושלים לשעבר, בבני ברק רחוב ירושלים 10, ובחנויות הספרים המובחרות. מוקד הזמנות ראשי 02-651-0627. מכון ירושלים, מורשת היהדות בתפארתה.
כל חי בשיתוף מאוחדת מציגים להיות בריא ולהישאר בריא. מגזין בריאות בהגשת רחל פסטג, על כל מה שמעניין אמהות, שאלות על התפתחות ילדים, איך שומרים על הבריאות, תזונה נכונה ועוד. להיות בריא ולהישאר בריא, בכל יום ראשון ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג, יושב ראש ארגון נפש יהודי באירופה.
פרשה אקטואלית, ואנחנו ממשיכים. בחלק האחרון הייתי רוצה לדבר על דבר שהוא, באופן אישי, כשלמדתי את הדברים וראיתי אותם, אני באופן אישי מאוד התרגשתי, ואני רוצה כמובן לשתף אתכם. משה רבנו מקבל ציווי מהקדוש ברוך הוא, לך תדבר אל הסלע, כמו ששוחחנו קודם, דיברתי קודם על התלונות של עם ישראל שאין מים ואין לחם וכך וכך, יש להם טענות. הקדוש ברוך אומר לו, משה רבנו, לך תוציא להם מים. איך תוציא מים? תדבר אל הסלע. טוב, משה רבנו הולך ונותן מכה לסלע. ואז משה רבנו נענש, זה מה שכתוב בתורה, הדברים כמובן טעונים הסברים, ויש הסברים רבדים על גבי רבדים מה קרה שם. משה רבנו מכה על הסלע, הוא נענש, מה הוא נענש? שהוא לא נכנס לארץ ישראל. אומר הסבא מכלב, ננסה חשבון וננסה לחסות חשבון לעצמנו, ונראה עד כמה הדברים האלה פשוט נקרא לזה אפילו מזעזעים. משה רבנו בסך הכל, זה באמת בסך הכל, זה לא מעשה כזה דרמטי, במקום לדבר נתן מכה. שוב פעם, זה דרמטי ביותר, כי הקדוש ברוך הוא ציווה עליו, והוא לא עשה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. אבל מבחינת המעשה, היבש, במקום לדבר, הוא נתן מכה על הסלע. טוב, נתן מכה על הסלע, ולכן הוא לא נכנס לארץ ישראל. ידוע דברי המדרש, אם משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל, בית המקדש לא היה נחרב, ואם בית המקדש לא היה נחרב, עם ישראל לא היה יוצא לגלות. אם עם ישראל לא היה יוצא לגלות, רק נחשוב מה לא היה קורה ב-400 שנה האחרונות, לא היה גירוש ספרד, ולא היה את כל האינקוויזיציות, ובוודאי לא הייתה שואה איומה, והיינו היום שלבים, שעננים ובטוחים בארץ ישראל. זאת אומרת, משה רבינו במעשה הקטן, שוב פעם, המעשה היבש, אני לא מדבר מה עומד מאחוריו, שהקדוש ברוך הוא ציווה משהו אחד ועשה משהו אחר, אבל בסך הכל, ככה, אם נקרא את הדברים כמעשה פשוט ויבש, משה רבנו הצטווה לידי הקדוש ברוך הוא לדבר, והוא היכה על הסלע, ובגלל זה למעשה נוצר מצב שעם ישראל עבר תלאות ואסונות שאי אפשר לשער ולתאר. אבל הדברים האלה שאמרתי עכשיו, זה, כמו שאמרתי, זה בשם הסבא מכלם, אבל אפשר עוד משהו להוסיף, שהוא שוב רק מראה לנו מה כוחה של המעשה הפשוט, של הדבר הקטן ביותר. בוא ניקח צד אחד אחורה, מה הכוונה צד אחד אחורה? הגמרא אומרת, כמדומני גמרא בתענית, אומרת שכל מה שאברהם אבינו, דיברנו עד עכשיו על משה רבינו, כל מה שאברהם אבינו, כשבאו אליו המלאכים שנדמו אליו כאורחים, כל מה שהוא עשה להם בעצמו, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל בעצמו ולא על ידי שליח. כל מה שאברהם אבינו נתן למלאכים, לאורחים, על ידי שליח, הקדוש ברוך הוא גם כן נתן לעם ישראל על ידי שליח. והדוגמה שהגמרא נותנת, היא מביאה את כל הדוגמאות, אבל הדוגמה ששייכת לנו, הדוגמה הזאת היא שאברהם אבינו, כתוב בתורה, יוקח נא מעט מים. אברהם אבינו בשביל לתת מים אמר לשליחים, לכו תביאו להם מים. אומרת הגמרא, גם ככה, בגלל ש אברהם אבינו לא נתן את זה בעצמו, אז הקדוש ברוך הוא גם כן נתן מים לעם ישראל במדבר על ידי שליח, על ידי משה רבינו. אז גם כאן, באמת, בוא ננסה לחשוב, מאזינים, מאזינות יקרים, ננסה שנייה לחשוב, מה היה קורה אם אברהם אבינו היה נותן מים בעצמו, ושוב פעם הוא הרי עשה דבר נפלא, מה? הוא הכניס אורחים ביום הכי קשה שלו, ביום שהוא תצטער, היה חם מאוד, אבל הוא החליט שהוא מכניס אורחים. טוב, נו, אז הוא אמר לשליח, זה נשמע לנו באמת, שוב, זה אברהם אבינו, וזה דרגות גבוהות, אבל הוא אמר לשליח להביא מים. זה גם טוב מאוד, אני לא יודע אם רוב האנשים מתוכנו, מאיתנו, מה היו עושים בכזה מצב. אבל אברהם אבינו, עם כל החולשה שלו, ועם כל החום הגדול שיש, כמובן בלי מזגן, הלך והביא כמה דברים בעצמו, אבל חלק הוא ביקש מהשליחים שלו, מהעוזרים שלו, יוקח נע מעט מים. אז מה היה קורה אם הוא היה בעצמו מביא את המים? הקדוש ברוך הוא בכלל לא היה פונה למשה רבינו, הוא לא היה מבקש בכלל ממשה להביא לעם ישראל את המים, ואז כמובן שמשה רבינו גם לא היה מתמודד עם העניין הזה שאם לדבר או להקות, ואז הוא היה נכנס לארץ ישראל, כי לא היה מגיע בכלל למצב הזה שהוא היה מכה את הסלע. ואם הוא היה נכנס לארץ ישראל, אז אני חוזר לחשבון שעשינו קודם. לא היה חרב בית המקדש, משה רבינו ממשיך להנהיג את עם ישראל, וכולו וכולו וכולו, והיינו מגיעים למאה השנים האחרונות גם כן, בלי, 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 באמת לנסות לחשוב כמה בלי היינו, ורק מה שעברנו בשבועיים, שלוש האחרונים, איזה טרגדיות נוראות, באמת בשורות כל כך קשות, לא היינו עוברים אותם. שוב פעם, הכל חשבונות שמיים, אנחנו לא יכולים לעשות חשבונות, אם וכאשר, אבל לפחות כל מה שאנחנו רואים את הדברים שאני אומר בפניכם עכשיו, הדברים שכתובים וברורים וחד משמעים, זה לא איזשהו למדנות מסוימת ואיזשהו משהו שמוציא מדי הפשט. זה דברים מאוד ברורים. כתוב שיהושע ידע מזה שמשה, אם הוא היה נכנס לארץ, משה היה ממשיך להנהיג. זה דברים כתובים באופן ברור במדרש. כך ששוב פעם נעשה פשוט חשבון לעצמי, משה רבינו היה בסך הכל, שוב פעם אני קורא לזה בסך הכל, היה מדבר לסלע. הוא היה נכנס לארץ, הוא היה נכנס לארץ, לא היינו עוברים את מה שעברנו באלפי, מאז חורבן הבית. ולא רק שלא היה חורבן הבית, אלא היינו היום יושבים בירושלים עיר הקודש, בבית המקדש, קורבנות, ננסה לתאר מה שאנחנו מנסים להתפלל, ואנחנו כמהים לבניית בית המקדש, ננסה לתאר מה היה קורה היום, הרגעים האלה. אז שוב פעם, זה דברים מאוד יפים בתיאוריה, אם משה רבינו לא היה עושה, או אם משה רבינו כן היה עושה, או אם אברהם אבינו, אני מנסה תמיד ביחד לנסות להעביר את זה לשפת המעשה, כמו שאומרים. אנחנו מזלזלים בדברים קטנים. מאוד מזלזלים. שבוע שבוע דיברנו על הנושא של הדיבור, שאנחנו מזלזלים בדיבור. חושבים שדיבור זה לא מי יודע מה. דיברנו על הנושא של לשון הרע. כמה חשוב לייחד ולהקדיש מאמצים להבין שדיבור זה דבר חשוב. כי אנשים חושבים, דיברתי אז דיברתי. אבל אני עכשיו מנסה להתמקד על מעשה. אפילו מעשה קל ופשוט. וננסה לחשוב, מידה טובה הרי מרובה ממידת פורענות בהרבה יותר. זאת אומרת שמשה רבינו בגלל דבר קל הפסיד כל כך הרבה, ואנחנו כל העולם הפסיד, ואברהם אבינו אם הוא היה עושה דבר קל במעשה, אז כמה הפסיד עם ישראל כשהיה צריך הקדוש ברוך הוא שלח שליח את המים, ובגלל זה משה רבינו כביכול הגיע למצב שהוא דיבר, שהוא עיקה את הסלע ולא דיבר. אז מידה טובה, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לעשות דברים טובים, אפילו דבר קטן. היום גם כן דיברתי קודם על הנושא הזה שאנחנו הכל רוצים להבין. פרשת חוקת, אנחנו בדור מערבי כזה שהכל צריך להיות מובן. זה לא רק שהכל צריך להיות מובן, אלא אנחנו הכל בגדול. אנשים הכל חושבים בגדול. כל אחד חושב שהוא צריך לפתוח ארגון המהפכני הכי גדול שיש בעולם. ואנשים לא יודעים שלפעמים בבית, במעשה קטן אחד בבית, כן בבית, לא בחוץ, לא בשום ארגון, בשום פרסום, יכול לשנות סדרי תבל בלי לדעת. יכול שלעולם לא נדע אפילו איזה מעשים קטנים. פה התורה מהירה לנו, הוא מראה לנו כמה מעשה קטן יכול לשנות סדרי עולם, אבל יש הרבה מעשים ברבות השנים, גם בשנים האלה, היום, מחר, אתמול, קורים ויקרו דברים קטנים מאוד שאנחנו עושים, שיכולים לשנות סדרי עולם, אנחנו לא יודעים מזה. אז זה מה שחשוב לנו, לעשות שינוי, שינוי בדבר הזה, שינוי תפיסה אני מתכוון, להבין שכמה אפשר לעשות שינויים דרמטיים ביותר, במעשים קטנים, מעשים טובים קטנים, שאנחנו כל כך מזלזלים, כי אנחנו אוהבים גדול, אוהבים שישמעו, אוהבים שיראו, אוהבים גדול, אוהבים משהו גם שהוא מיד מעשי, מיד אפשר להבין איזה דברים טובים יוצאים ממנו, תכלס, מאוד לדעת מה התכלית של זה. נו, אז מה תכלס? אתה מספר לאנשים, בוא כדאי לעשות כזה וזה, אז הוא שואל אותך, דברים טובים אני מתכוון כמובן. לא סתם דברים של עסקים שבאמת צריך להבין מה התכלס כשעושים עסקים. כמו שפעם מישהו אמר, זה אחד הבלבט ואני... קרי בחוץ לארץ הרבה שנים בווינה, באוסטר, אחד הבלבטים החשובים, אמר לי, איזה בחור צעיר בעל הבית, צעיר שהיה עסוק מאוד כל הזמן, עבד, ושאלו אותו, אתה מרוויח? הוא אומר, אני עוד לא מצליח להרוויח, אז הוא אמר לו, אל תשכח, אתה עובד כל כך קשה, אל תשכח להרוויח כסף. יש אנשים שבאמת עובדים, עובדים ולא שמים לב, באמת הם צריכים להרוויח גם כסף, כי הם לא עושים באמת את האחד ועוד אחד, להבין מתי הם מרוויחים ומתי לא. אבל במעשים האמיתיים, לא בנושאים של, בענייני עסקים, לא צריכים להבין מה התכלס. אם הוא מעשה טוב, הוא טוב, הוא טוב כזה שיכול להיות, לא סתם תכלס, יכול לשנות סדרי תבל. אז זה מה שבאמת, שוב, אני אמרתי שאני התרגשתי כשלמדתי את הדברים, כי באמת, שוב, זה מרגש להבין ולדעת ולהפנים שמעשה קטן אחד יכול לשנות סדרי עולם לגמרי, פשוט לשנות סדרי עולם. אז זכינו ולמדנו מהפרשה, כמו שהתחלנו קודם, פרשת חוקת, לדעת שאנחנו לא יודעים, שזה מאוד חשוב. בחלק השני דיברנו על ההבנה הזאת שאנחנו בני כפויי טובה, כבר מאז אדם הראשון היה כפוי טובה לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו רוצים לעבוד על המידה הזאת. ועכשיו שוחחנו על החשיבות, כמה חשוב שנתייחס לדברים קטנים, כי דברים קטנים יכולים לשנות סדרי עולם, לשנות את העולם כולו. לפני שנסיים, נודה לטכנאי המסור והיקר, לרועי קנטן, לכל צוות רדיו קול חי הנפלא, ולכולכם מאזינים יקרים, המשך האזנה ערבה ומועילה, ערב שבת שלום. תודה רבה.
בתדר החדש 102.5 FM באתר קול חי ובאפליקציה
קול חי תמיד איתי קול חי
מוצש בקול חי לאחר צאת השבת בין קודש לחול אלעד כהן עם מוזיקה, איחולים וחידודים תורניים ב-10, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
הוא יברך וישמור ויגדל את כל קהל המאזינים של קול חי.
וב-11, מוצש חי עם מנחם טוקר. שבוע טוב, מתחיל בקול חי.
מה נשתנו קורבונוי מכל הקורבונוי?
שולחן ארוך, תשובות הראשונים, מנחת חינוך, נודע ביהודה, חידושים על השעס, ספרי הלכה ומנהגים, ספרי ראשונים ואחרונים, מאות ספרים בכל מקצועות התורה. בקיצור, מכון ירושלים. גם השנה במכון ירושלים, לרגל שבוע הספר, מאירים את העולם עם עושר תורני במחירים מיוחדים. גם קופונים וגם פריסת תשלומים נוחה במיוחד. מהרו, בירושלים רחוב יעקב מאיר 10, בנק ירושלים לשעבר, בבני ברק רחוב ירושלים 10, ובחנויות הספרים המובחרות. מוקד הזמנות ראשי 02-651-0627. מכון ירושלים, מורשת היהדות בתפארתה.
אומרים שהדבר הכי קשה בעולם הוא להיות הורים. הדאגה האינסופית הזאת. במיוחד בתקופת הקיץ, כשהילדים נמצאים הרבה בחוץ. לכן, אל תשכחו לנהוג באחריות גם בכל הקשור לבטיחות בדרכים. למדו את הילדים ללכת רק על מדרכה, הרחק מהכביש, לחצות רק במעבר חצייה כשהדרך פנויה, ולא להתפרץ פתאום לכביש. כן, גם אם יגידו, אוף, אמא, אני יודע, תזכירו להם. ככה זה עם ילדים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה, rsa.gov.il.
התחרות הגדולה ילדים יוצרים ירושלים נקייה יוצאת לדרך. עיריית ירושלים מזמינה אתכם ילדי העיר לעצב כרזה יצירתית שתעודד את תושבי העיר לשמור על סביבה נקייה ולשלוח אותה לתיבת דואר 755 ירושלים. בתום התחרות יכריז צוות שיפוט מיוחד מטעם העירייה על שלושת הזוכים שעיצבו את הכרזות המוצלחות ביותר ויזכו בשוברים בסך אלפי שקלים לרכישת צעצועים. ילדים יוצרים ירושלים נקייה.
החומוס מעולה, זה בטח צבר.
גם החצילים ממש טעימים, מרגישים שזה צבר.
אבל מי הכין את הקציצות?
המומחה שלי במטבח.
צבר במבצע מג'י מיקס מומחה במטבח. קונים שני סלטים טעימים טעימים של צבר, שומרים את החשבונית, ויכולים לזכות במעבד מזון איכותי מבית מג'י מיקס. לפרטים חייגו, 03-9411-466. צבר, מומחיות עם נשמה.
מחסני חשמל מחלקת כסף מתנה. קונים במחסני חשמל ומקבלים עד 2,000 שקלים בחזרה לקנייה הבאה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
נופש יוקרתי לזוגות ומשפחות במלון בוטיק אנד גדי, בריאות והחוויה מדהימה. להזמנות חייגו כעת 052-7600-784, 052-7600-784.
סקר דעת קהל שערך מכון גיאוקרטוגרפיה בעבור המבחן של המדינה בדק ומצא. כ-70% מבעלי הדעה בחרו בדלתות פנדור, דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר בישראל. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
מיכל, סופגניות העוף היו מושלמות. תודה. הכנת אותם לבד? לא ממש. עם אפרת ליפפרוינד. והכינוח המדהים, מאיה רביבו עזרה לי להכין אותו. רגע, אני לא מבינה. הם היו אצלך במטבח? ממש כך. אפרת, מאיה, מאיר אדוני, מיקי שמו ועוד. נבחרת השפים פשוט אצלי במטבח. מגזין בופה. הרבה מעבר למתכון. ועכשיו במבצע חסר תקדים. מנוי שנתי ב-100 שקלים בלבד. והשפים המובילים יבקרו גם במטבח שלך. עוד מוצר איכותי מקבוצת אופרה שמעוני.
יש רופא ילדים מומחה בקהל?
אני.
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 במוחדת, אחוז רופא הילדים המומחים הוא הגבוה ביותר. להצטרפות חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, להיות בריא ולהישאר בריא.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד.
שעות כל חי, השעה 8.
בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. חרפה באירוע תרבות בירושלים, כאשר השרה מירי רגב הזכירה בנאומה את רצח הנערה הלל אריאל, השם ייקום דמה, בפיגוע בקריית ארבע בשבוע שעבר, וזכתה לקריאות בוז מצד הקהל הנאור והתרבותי.
רק בשבוע שעבר היינו עדים לרצח מחריד של ילדה בת 13 שנרצחה בשליטה במעשה שנאה שאין אחרים ממנו.
זמן קצר לאחר האירוע כתבה שרה רגב שהקבוצה האליטיסטית הזו היא סוס טרויאני שטוף שנאה ובוז לישראל. מי ששרק בוז לא בז לי, הוא בז למדינתו ולאזרחיה, בז לתרבות המזרח, בז למאבק בטרור, ואני בזלו, דברי השרה רגב. דיין בית הדין הגדול הרב אליעזר איגרא קובע כי בתי המשפט מחרסמים בשירותי הדת ובסמכותם של בתי הדין בגלל אי הסכמות של...